היי, אני נויה, ולפני שאני אציג את האורחת שאיתי היום ונתחיל את השיחה, אני מתרגשת לספר לכם שהמחקר על הרפואה מבפנים מתחיל. המחקר שבעצם בא לשמוע אתכן ואתכם, המאזינות והמאזינים של הפודקאסט, מי אתם? איך הפודקאסט משפיע עליכם? לאן אתם הייתם מדמיינים אותו מתרחב? ומה הייתם רוצים לספר לי? בדף הפודקאסט, באפליקציות של הפודקאסטים שבהם אתם מאזינים, וגם בדף הפייסבוק של הפודקאסט, מחכה לכם שאלון מלוטש עם השאלות האלה ועוד, ואני ממש אשמח אם תוכלו להקדיש לו כמה דקות של חשיבה ותשומת לב, זה מאוד יקר ומשמעותי עבורי, ואני מאוד מאוד מודה מראש. תודה רבה. עכשיו מתחילים. איתי פה היום, לי גת, אלן לי.
אלן.
אני אשמע.
בסדר.
אני אספר עלייך שאת חברה בהנהלת שיבא. את הסמנכ"לית לענייני אסטרטגיה, תקשורת, ממשל וקיימות. ובתפקיד שלך, את למעשה נמצאת בנקודות החיבור שבין שיבא והעולם שבחוץ, בין הרפואה והתקשורת, בין הרפואה והציבור. את זאת שפותחת לעולם את העשייה שלנו ואת ההישגים ואת ההכרה, ואת גם מעורבת ומשפיעה בצמתי קבלת החלטות על ההווה והעתיד בשיבא. על פניו, אין הרבה השקה בין התפקיד שלך לבין שוחות הרפואה שבהן אני לרוב, אבל לאחרונה הזדמנה לנו השקה כזאת, סביב חזרת השבות והשבים שטופלו בשיבא. היינו שם גם את וגם אני במתחם השבים, ממש מהרגעים הראשונים ולכל אורך הדרך, עם עוד רבים ומצוינים בעבודה ובחשיבה המשותפות. זו התרחשות על שמושקע בה כל מה שיש לנו, גם מבחינה קלינית וגם מבחינה תקשורתית, ומאוד הרבה בחינות נוספות. את יודעת, זה היה מסקרן בשבילי לשמוע אותך בשיחות האלה, לשמוע על עוד זוויות ראייה לעשייה שלנו שמקיפות את הגרעין האנושי הזה שבמפגש בין רופא למטופל. אז אני מזמינה אותנו היום לדבר על יחסי הגומלין שבין עולם הרפואה ועולם התקשורת, שהולכים ומתהדקים בשנים האחרונות. בתי חולים בוחרים לחשוף את העשייה לציבור הרחב, ואנשי רפואה הם עורכים קבועים באולפני טלוויזיה ובשערי עיתונים, ובעצם משפיעים והופכים להיות קצת מובילי דעת קהל. אני רוצה שנדבר על השורשים של הדבר הזה שהגיעו לסי בימי המלחמה, כשבנוסף לתפקידי הרפואה הקלאסיים, הרפואה הפכה להיות חלק מהמאבק ההסברתי, כחלק בלתי נפרד מהלחימה. הרפואה משפיעה על התודעה ולגבי המתרחש במלחמה גם בארץ וגם בעולם. אני מזמינה אותנו גם לדבר על דוברות בעידן הרשתות החברתיות, כשהגישה לתקשורת נמצאת בעצם אצל כולנו. כל אחד בימינו הוא עיתונאי בפוטנציה, כל פוסט עשוי להפוך לוויראלי, כל ציוץ יכול להגיע לקצוות העולם ולדרגים הגבוהים ביותר, ולשנות מהלכים, ובואי, כל אחד יכול להחליט שעושה פודקאסט. אז אני סקרנית לשמוע איך זה משנה את התפקיד שלך, וכמה יש לך שליטה על זה, ואיזה מין התמודדות זה דורש. וגם אני מאוד סקרנית לשמוע ממך איך זה להיות בהנהלה של מרכז רפואי שהעשייה הקלינית מובילה אותו, בלי להיות רופאה. לא עברת את הטירונות המפרכת הזאת, ומצד שני את גם לא שבויה בכל הקונספציות של אנשי רפואה, ולא חייבת לציית לאותן אקסיומות. אז מסקרן אותי לשמוע מה את רואה עלינו, אנשי הרפואה, שאנחנו לא רואים על עצמנו, ואיך זה עבורך להיות צמודה לפעילות רפואית כל כך אינטנסיבית וליד כל כך הרבה ז'רגון, ואיזה תובנות זה מעלה. גם בשגרה, ובעיקר בימים טרופים אלה. בקיצור, אני מזמינה אותנו לדיבור על מלחמה והחלמה, או ליתר דיוק, לדיבור על דברור של מלחמה והחלמה.
אני אשמח, יש לי איזה מיליון הערות על, רק על דברי הפתיחה המרשימים.
Yeah.
נתחיל בזה שבעצם אמרת שבתפקיד הזה אתה מייצג את כל ההישגים, ומה שקורה בבתי החולים, אני חושבת שאחד התפקידים המשמעותיים, זה מתחבר גם לדברים שאמרת, יאללה, אחד התפקידים המשמעותיים בכלל של דובר, ובפרט של דובר בארגון כשלנו, זה הרבה מאוד משברים. זאת אומרת, לצד כל הצלחה ומחקר מצליח שמפורסם בנייצ'ר, יש החל מ... חולה שהגיע ומשפחתו טוענת שכך וכך, או אכן, כאילו, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לזה, אני לא קוראים לזה רשלנויות רפואיות, אבל זה לאו דווקא רשלנות רפואית, כי זה התיקים הניהול סיכונים שמתקיימים בכל מערכת כזאת, והרבה פעמים...
נקרא לזה אולי תוצאה לא רצויה.
כן,
זה... בין זה לבין רשלנות יש דרך.
ממש, זה פשוט מתנהל, והאינטרסים רבים, בדרך כלל הדברים האלה יוצאים החוצה, על ידי עורכי דין חרוצים, שמעוניינים לפאר, ולפאר את משרדם, והרבה פעמים התחושה שלי זה שגם הם שולחים לחמם על פני המים כדי לראות איך נגיב, כדי לדעת בסופו של דבר איך להגיע לבית המשפט, אז זה לא straight forward, זה לא כאילו שעכשיו רוצים להזהיר את הציבור מפני, לא יודעת מה, איזה כישלון בדיוק, אלא יש הרבה מאוד אינטרסים, אני חושבת שזה נושא שחשוב לדבר עליו, האינטרסים חבויים בכל הנושא הדברורי, אז זה היה דבר אחד שאמרתי לעצמי, ודבר נוסף היה שאמרת שאין לנו מספיק נקודות השקה, אבל לאחרונה היו, זאת לא גזרת גורל, זה דווקא דבר ככה שהייתי אומרת לך ולי, בואי נרים את הכפפה, כי זה נכון שאני לא רוצה, ממש אני מקווה שלא תקבל איזה תגובות לפגוע באף אחד, כאילו הרפואה הפנימית היא פשוט נחשבת כאילו יותר סיזיפית, ופחות גלורי.
זה נורא נהדר שאת אומרת את זה מבחינתי, כי אני, את יודעת, אני פנימאית, אני לא סתם פנימאית, אני פנימאית בלי תת, שזה זן הולך ונכחד של יצורים מוזרים. אני עובדת 100% משרה במחלקה פנימית, כבר לא מעט שנים, והרבה מהדברים שנאמרים נגד הרפואה הפנימית, וכמובן זה מין ידוע, את יודעת, כל הסטיגמה כל כך חוטאת למטרה הזאת, שנתמצאת אותה בהזקנה במסדרון.
כן.
כל הדברים האלה שאנשים אומרים נגד פנימית, אלה הדברים שאני אוהבת בפנימית.
כן.
פנימית היא מקום שבמבחינתי הוא הבית.
נכון, אבל אני, נראה לי שנשים פה, נשים אולי איזה כמה מושגי יסוד על השולחן, ממש בתחילת השיחה שלנו גם,
יאללה.
לטובת המאזינים. את ואתם והרופאים, ואני אומרת את זה מבלי לזלזל שאף איש דוברות לא התקשר אליי במחאה. אתם כאילו עוסקים במהות ורואים חיים באמת מתוך פריזמה מאוד מאוד מקצועית.
כן.
ואנחנו עוסקים בנראות. הדיון ביני ובינך התבסס על זה, האם נראות היא חשובה או לא. ואני אבוא ואגיד, נראות היא דבר משמעותי, היא דבר משמעותי לכל דבר. את יודעת, עשיתי איזה קורס לא מזמן, ומישהי שהיא המנהלת של הקיוסק בבית ספר, של המזנון בבית ספר. מה היא אומרת? היא אומרת, אני מהנדסת תודעה, כיוון שאם אני אשים לילדים שלכם קליק בשלושה מדפים הראשונים, הילדים שיכנסו אליי יוכלו קליק, אבל אם אני אשים בשלושת המדפים הראשונים, לצורך העניין, גזר גמדי, גמבה, או אני אחליט, כי אין עליי רגולציה, אני אחליט שאני שמה שם דברים שהם לא הקליק, הרי הרבה פעמים אתה קונה עם העיניים, וזה משפיע לא רק על הצריכה שלך, אבל בסופו של דבר היא אומרת, אני משפיעה על הבריאות של הילדים שלכם.
על ההרגלים
שלהם. על ההרגלים, ועכשיו זה ידוע במכונות, מדוע בבתי חולים, יש מכונות של שתייה ממותקת, אז זה ידוע, ולכן אני באה ואומרת, הנראות היא לא רק הדבר שאתה אומר, עזבו, נראות זה נורא רקני וזה לא חשוב. זה חשוב, איך דברים עטופים זה חשוב.
בוודאי, הצדק גם צריך להיראות.
ולכן, שאת באה ואת אומרת, את אוהבת את כל הדברים האלה, אני לא באתי להגיד, וואי, איזה משעמם זה, אלא אמרתי, האתגר שלך ושלי, הוא להביא את הדברים האלה שאת אוהבת, שמעניינים אנשים, אבל אני בטבעי, את יודעת, שמעתי, בדיוק אמרתי לך, שמעתי, האזנתי לפרקים קודמים שהיו חירורגים, בטבעי גם הטלוויזיה וגם אנחנו הדוברים, נלך להירואיקה, נלך לאיזה תוח מטורף שהיה, אנחנו אוהבים תוצאות מהירות, למשהו שכאילו, לא יודעת מה, ניתחו מישהו בעיניו, ושבוע אחרי זה הסירו לו את התחבושת והוא ראה. אצלכם דברים הם הרבה יותר תהליכיים, אבל זה האתגר. ולכן המקום שאנחנו לא נפגשות, הוא משהו ששתינו צריכות, יש לנו על מה להיפגש, ואנחנו, כי כן יש מקום להביא לקדמת הבמה, לדעתי, גם את הדברים האלה.
אוקיי, את יודעת, זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, תודה על ההזמנה, והיא מסקרנת אותי, ואני שמחה שכך זה נראה בעיניים שלך. אני חושבת את זה, את יודעת, נגיד בהקשר ההוליוודי, אולי אחת הסדרות הכי מפוארות של הרפואה היא האוס. אני מודה שלא ראיתי פרק אחד של הסדרה הזאת, אבל האוס הוא פנימאי. דוקטור האוס הוא פנימאי.
נכון, ולמה לקחו את זה? למקרים ה-unbelievable, לפי מה שאני רואה מהפרומו, נכון? רק כאילו לא לקחו את זה בסוף.
נכון.
עכשיו, כמה פעמים מגיע אלייך חולה ואת שוברת את הראש, כן. סתם, כאילו שמעתי עם יורם שאתם מדברים על מחלות סתם, אז אני יודעת שמותר, שפנמוניה זה סתם. אז כאילו מגיע לך, ואת אומרת לעצמך, אבל זה כבר השפוז שלישי שלו, ואני לא יודעת מה זה, ובסופו של דבר את פותרת את זה, וזה כאילו לא מעניין, אבל זה מעניין.
אז אני אגיד לך, קודם כל אני חושבת שבאופן יחסי, אצלי, אני רואה ברפואה שאני עושה, לא מעט מקרי האוס, בגלל שאנחנו מרכז גדול, ואנשים הרבה פעמים משתחררים על דעת עצמם, בתי חולים אחרים, מה זה הרבה פעמים? כל יום, כל תורנות, יש לנו לפחות אחד או שניים, ששחרר את עצמו על דעת עצמו בבית חולים אחר, והגיע אלינו. אז אלה הרבה פעמים הופכים להיות מקרי האוס, אבל אם את שואלת אותי, ואני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד אוהבת את האתגרים האלה, אני חושבת שזה אחד מהגדולות של פנימית, שבאמת יש אתגר הבחנתי, שלא קיים במקצועות אחרים. אבל אם את שואלת אותי על מה הפודקאסט, למשל, שהוא הלב שלי, הוא לא על מקרי האוס. הוא גם לא על הסיזיפיות, הוא על העומק של המהות, מילה שאת השתמש בה היא מאוד נכונה, של מה זה להיות איש רפואה.
נכון.
וזה גם בא לידי ביטוי במקרי האוס האלה, אבל נכון. זה לא תנאי שזה יהיה מקרה נכון. האוס, כדי שהקסם נכון. הזה יתחולל.
תעד, זה מצחיק, כי בסוף כשמישהו חולה במשהו שהוא לא קליר, לא עכשיו נשברה לך היד, אתה צריך אורתופד, בסוף אנשים יפנו לפנימאי, כאילו זה האיש הרפואה.
זה הרפואה הכי הוליסטית שיש.
נכון, אבל כאמור היא... אני חושבת שבמשך השנים, בגלל הרבה סיבות, נלקחה ממנה הגלורי, הפיים.
פעם פנימית הייתה באמת מלכת הרפואה. וכאילו אני שואלת את עצמי, וגם היום, בואי, אנשים לפעמים מחכים שנה כדי להתחיל התמחות אצלנו, ופנימיות יש המון, ועדיין. וכאילו אני שואלת את עצמי, האם יכול להיות שחלק מהתרבות של הנראות, לקחה את הרפואה הפנימית ודחקה אותה, ונתנה מקום בפרונט למקצועות שהם יותר, נגיד, נראים טוב.
אני מניחה שזה, אני...
האם כשאנחנו הולכים על העניין הזה שהצדק צריך להיראות, לפעמים אנחנו משנים את תמונת המציאות בצורה שהיא לא תמיד הצורה שהיינו מכוונים אליה?
אז ראשית בטוח, זאת אומרת, זה בטוח, אבל נראה לי שיש עוד איזה... משהו בסיסי שכדאי שנשים על השולחן, כי לי בראש הוא כל הזמן מתערבב, ואני לא יודעת אם לך הוא מתערבב, פשוט כי אנחנו לא באות מאותו מקום. וזה המקום של האינטרסים, ומה שנקרא פוליטיקה, אבל חכי עוד לא, אולי לא נגיע, אני לא מדברת על פוליטיקה מדינית כרגע, שזה צרה בפני עצמה. פוליטיקה של ארגונים, פוליטיקה של אינטרסים, זאת אומרת, האם יכול להיות לצורך העניין שבתקופה מסוימת על פני ההיסטוריה, ואני עוד פעם, אני לא אומר, זה לא קביעה. אז מה שאמרתי באמת זה שהרבה פעמים...
היה מישהו מאוד חזק.
כן, מתערבב פוליטיקה, וזה יכול להיות, as simple as that. ויכול להיות, אני לא יודעת, ובאמת אנחנו נכנו... שיש איזשהו אינטרס פוליטי או מסוים להשקיע את הפנימיות, לשים אותם מאלף דברים. אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני לא רוצה שאנשים ייקחו את זה אחרי זה רחוק, אבל יחסית אגף, כאילו חייב להיות בבית חולים, או אין בית חולים שלא יהיה בו פנימית, בעוד שכן יש בית חולים שלא יהיה בו צנתורי מוח, או לא יהיה בו
השתלות.
אוקיי. בדיוק. ולכן היו אינטרסים, מיני אינטרסים, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. זה יכול להיות החל משלטון מרכזי שרוצה כרגע, כאילו מאיזשהו שר שרוצה לקדם מאוד... נגיד, רפואה להטאבית. וזה, אבל זה יכול להיות באמת יותר פשוט בוועדי עובדים. ובמהלך ההיסטוריה, אז דברים הפכו להיות יותר פופולריים. זה יכול להיות, זה יכול ליפול גם שם. ויכול להיות מצב שבו יקום לפנימיות איזה ועד מאוד מאוד חזק. היום, אגב, יש להם יחסית, כאילו, הם הרבה יותר, כאילו, ההרגשה שלי, מהמקום שלי, זה שה... איגוד הפנימיים, הם מייצגת אותם מישהי היום שהיא הרבה יותר נמרצת, ואני רואה במסגרת ההודעות לעיתונות שאני מקבלת מהרבה מאוד גופים, אני רואה יותר ויותר ניסיונות להעלות למודעות באמת את נושא הרפואה הפנימית בתחוש.
בעיקר את המצוקה ברפואה הפנימית, נכון, לא את התפארת שזה, נכון, של הרפואה הפנימית.
נכון, שזה החלטה שאני לא קטונתי מלשפוט אותה, אבל שוב, זאת ההחלטה, משום ההחלטה, היא באמת להראות כרגע את, את המצוקות, ולא להראות את התפארות שקיימות.
בוודאי.
אבל את יודעת, תוך כדי שאנחנו מדברות, ואת אומרת לי, בכל משמרת מגיע אדם או שניים שעזבו מבית חולים אחר, והם הרבה פעמים הופכים למקרה האוס, אבל בחיים, את לא הרמת לי טלפון, ואמרת לי, לי היה לי מקרה האוס, בניגוד לקרדיולוגים שמתקשרים אליי, כולל אתמול בשעה 9 בערב, על מקרה שהיה להם, ובוודאי מנתחים שהם בכלל עבורם כל מקרה שהם עושים, כאילו גם, ואני אומרת שוב, אני לא מפילה אחריות, אני צריכה לבוא יותר אליכם, אבל גם המודעות, אני חושבת שהמודעות בקרבכם, או אני חושבת שעכשיו את יכולה לבוא אליי ולהגיד, את יודעת מה, אני מודעת, אבל זה לא מעניין, זה לא מעניין אותי, אני לא חושבת עלייך בכלל שאני עושה את זה, אני כבר אומרת לך שחירוג על פי רוב חושב עליי. אני לא יודעת להגיד מה רמת התחרותיות בין פנימאים, לא פנים ארגונית ולא חוץ ארגונית, אבל אני יודעת שבהרבה מאוד מחלקות, הרבה מאוד, האינסנטיב הוא להגיד, תקשיבי, עשינו ככה וככה לראשונה, בית חולים אחר נמצא בהליכים או עם החברה הרפואית הזאת, או אנחנו יודעים שהם הביאו מנתחים בחול בשביל ללמוד לעשות את זה, מאוד חשוב לנו לצאת שנצא הראשונים. זה כאילו...
מעניין. את יודעת, אני חושבת, הדברים, קודם כל זה מרתק אותי לשמוע את זה, כי זה באמת דברים שמעולם לא עלו על דעתי. אני מבחינתי, את יודעת, הרפואה האמיתית נעשית באינטימיות, ואף אחד לא יודע עליה. אפילו דברים שאני, חוץ ממי שנמצא באותו חדר.
מדהים.
ואת יודעת, אפילו הרבה פעמים מנהל המחלקה שלי לא יודע על מה היה, ואולי אחר כך אני אבוא ואני אספר לו, כי אנחנו כל כך קרובים, ואני רוצה לחלוק איתו את, את ההתרחשות הזאת שהייתה, אבל בעיניי היופי הוא זה שזה נעשה באינטימיות ובפרטיות, ויש גם כזה דבר שנקרא חסיון רפואי, והוא ערך. אז אני חושבת, וגם צניעות היא ערך בעיניי, אז אני חושבת, אולי, ואולי את יודעת, ואולי זה יהיר עצם זה שאני אומרת את זה, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, אני חושבת, יש בזה משהו מאוד מאוד מעניין, אני כאילו, אני ממש שומעת אותך שואלת מונחים, או מדברת במונחים שלקוחים ממש מהעולם העסקי. את יודעת, ובעולם העסקי, ככל שאני יכולה לדבר בתור מישהי שלא מכירה את העולם הזה, יש שני שחקנים, יש את בעל העסק ויש את הלקוח. עולם הרפואה עומד על שלוש רגליים. הייתי יכולה להגיד, הוא עומד על הרפואה ועל הלקוח, או על הרפואה ועל על בעל העסק והמתחרים שלו. אבל יש עוד לקוח שהוא בדרך כלל אין לו דובר. זה הבן אדם שקיבל רפואה, או הבן אדם שכואב, או הבן אדם שחולה, או הבן אדם שנוטה למות, כן, והוא הלקוח.
נכון.
ואני חושבת הרבה פעמים שהוא בתוך המשוואה הזאת של מאזני הכוחות בינינו לבין בתי חולים אחרים, או בינינו לבין עולם האקדמיה, או בינינו לבין העולם המסחרי של חברות התרופות, או מה שזה לא יהיה, עוצמת העוצמות שמושקעות שם, הן לפעמים אולי על חשבון.
אז ממש מדהים שאת מעלה את זה, יש בינינו שיחה מאוד מאוד כנה, וזה מאוד מאוד נעים לי. אבל אני כן שומעת, וזה סופר בסדר, בשביל זה אני פה, אני שומעת בדברך אולי את המעין ביקורתיות שתהיה, כי אחד הדברים נוספים שאמרת בפתיחה, אמרת איך זה לעבוד בסביבה שהיא מאוד מאוד רפואית, גם כשאת לא רופאה, ובטח ובטח שאני עוסקת בתחום שאני עוסקת. אז במקום הזה אני שומעת איזושהי ביקורתיות שאומרת, תראי, אני גדלתי על ברכי באמת האינטימיות הזאת והשמירה על ערך פרטיות המטופל, ואני באה אלייך ואני אומרת לך, תקשיבי, היום הכל פרוץ, ויש פה מתח מסוים. אני אבוא ואטען, הטענות שלי הן בכמה מישורים. הראשונה אומרת, את יכולה, ניתן לשמור על... בואי נתחיל ככה. בתור דוברת בית חולים, ואני אומרת את זה תמיד לכל משפחה שאני ניגשת אליה, ולכל רופא שאני נמצאת איתו בקשר. בתור דוברת בית חולים, טובת המטופל ורצון המטופל הוא מעל הכל עבורי. זאת אומרת, שאם היום יבוא מקרה שהוא אחד למיליון, שאני אדע שהרופא יקבל עליו פרס נובל לרפואה, ויבוא המטופל ויגיד, תעזבו אותי, תתרחקו ממני ותלכו מפה, אני אעשה אחורה פנה ואלך תמיד, גם אם אני אבין, אחשוב וארצה אחרת. וזה מאוד מאוד חשוב לי לשים מול הקולגות שלי, שזה אתם. כי אני מעדיפה תמיד שאת תבואי ותגידי לי, היה לי מקרה האוס, אבל, וזה גם, גם מאוד לגיטימי, אם אני אבוא לחולה עכשיו, למטופל הזה, שאני נמצאת איתו בתהליך מאוד אינטימי, ואגיד לו שזה מעניין את הדוברות, אני אשבור מבחינתי, אני אשבור משהו ביני ובינו, ולכן אני לא יודעת אם הוא מסכים, ואני גם לא מוכנה להיות השגרירה שלך בשביל לשאול אותו. ואני אגיד לך, תודה שאמרת לי, האם תהיה מוכנה ככה, שאני אגש אליו, ואני אגיד לו, אני יודעת על זה, אבל אני פה בשביל, רצונך הוא רצוני, אני לא אעשה שום דבר ללא רצונך, ובעצם אני לא אעמיד אותך במקום הזה, אפילו שאני מבינה, כי מה את אומרת לעצמך עכשיו, את אומרת, אבל אז המטופל בן כובח הוא מבין שאמרתי את זה, אבל עכשיו אני אתגר אותך, כמה פעמים את יכולה לקחת מקרה, שיהיה לך מקרה מטורף, ואת כן תכתבי עליו מאמר רפואי, ולשם זה יראה לך סופר לגיטימי, כי את תגידי לעצמך בדיגניטי של עצמך, שאם פתרת את זה פה, בוודאי את יודעת מהסטטיסטיקה שיש עוד 7 כאלה, את בוודאי יודעת להגיד עכשיו, נגיד שבישראל, שלא להגיד על העולם, יש עכשיו כנראה עוד פנימאי, שמתמודד עם מקרה כזה, ואם את פתרת, אז את רוצה שגם הוא ידע, לצורך המדע זה לגיטימי. אבל לצורך העובדה, אני אספר לך סיפור שהיה לי סיפור מקסים, שהוא, כל מה שאני מספרת היה בתקשורת, אז המטופלים כאילו נתנו את רשותם, אני גם לא אכנס לשמות. היה לי סיפור מקסים על אישה שבנה חלה במחלה המטו-אונקולוגית, והיא שמעה או קראה בכלי התקשורת על רופא בשיבה, שעובד במחלקת נשים גנטיקאי, ויודע לסייע באמצעות מהלך של PGD,
של
אבחון טרום לידתי, אפשר להביא ילד במידה ואין תורם, ולא היה לילד של התורם, היא יכולה להביא ילד עם אבחון טרום לידתי, ש...
יתרום מח עצם,
יתרום.
ויבריא את האח החולה.
נכון, עכשיו שאלה אתית, לא ניכנס אליה, למה?
שזה כי... ספרים, זה סוגיה אתית
נכון,
ידועה.
נכון, יש איזה סרט שאומרת אחוזי, כי אני להזכיר איך אני בנירות, אבל כן, סוגיה אתית ידועה בדיוק. היא לא הייתה יודעת, היא הייתה מאשדוד, אם אני לא טועה, או מאשקלון, ואני לא חושבת שבברזילה יש את ההליך הזה, אני לא בטוחה. והיא לא הייתה יודעת, אלמלא, והיא לא קוראת מאמרים רפואיים, והיא לא הייתה יודעת להגיע אלינו בכלל. אגב, הסיפור שעשינו עליה היה לא רק אחרי הולדת ביתה, אחרי החלמת בנה.
את יודעת, אני חושבת שהסיפור הזה הוא באמת סיפור מופלא ומרגש ומעורר השראה, ובהחלט יש לו מקום בעיניי, ואני שמחה שהוא יצא, ואני גם גאה שאני עובדת במקום שיש לו יכולות כאלה. ואני אגיד לך מעבר לזה, אני גם גאה שאני עובדת במקום שרואים את הערך האנושי של להראות את הסיפור הזה ולחשוף אותו לעולם. מצד שני, אני לא חושבת שהתפקיד שלנו הוא לשים את הדבר הזה בתקשורת הפופולרית, כדי שהיא תדע, בשביל זה יש לו רופא. ואם הרופא שלה לא יודע להגיד לה מה הרפואה שהיא ה-cutting edge, מה הרפואה שהיא הכי מתקדמת, ואיפה אפשר להשיג אותה, אז אולי הוא לא הרופא הכי מתאים, וצריך למצוא רופא אחר שיעשה עבודה שהיא יותר טובה. לא צריך שאנחנו נשים את הסיפור הזה לצורך העניין בוויינט או בערוץ 2, כדי שאנשים ידעו איזה רפואה יש. ככה אני רואה את זה.
אז וואי, תקשיבי, זה פשוט מקסים, איזה כיף. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. האם להתחיל בפערי הרפואה
הידועים. יש לי הרגישה שבא לך להגיד לי שוואי, את כזאת תמימה. אני צודקת?
כן, לא, כאילו, אני, לא, כי אני יכולה לקחת את זה למקומות המדכאים והמבאסים אך האמיתיים של פערי הרפואה האמיתיים.
ברור.
בין מרכז לפריפריה.
האישה הזאת... המרחק בין אשדוד לתל אביב הוא שעה.
ברור. אז זה מה, זה מה שנורא. ואת ואני יודעות היום שאדם יכול למות היום בטבריה. ממשהו שהוא לא היה מת ממנו ברמת גן. וזה, בהינתן זה שטבריה היום זה בין 47 ל-57 דקות עם כביש 6,
כן.
זה לא נתפס. זה לא כמו, את יכולה להגיד על הבדלים בין פריפריה למרכז בארצות הברית.
כן.
נסיעות של שעות, מקומות באמת, באמת, אזורי ספר, הרבה
כן.
פחות מפותחים, אבל בארץ זה לא
זה
נתפס.
בלתי נסבל, זה בלתי נסבל.
יש סיפור נוסף, גם הוא היה בתקשורת, מאוד מפורסם, של ילד ש... בבריאות מלאה, שירד בבוקר במדרגות, ואמר לאימא שלו שהוא לא הולך לבית ספר, כי הוא לא מרגיש לו טוב, כי כואב לו הראש, הוא גר במושב שמרוחק 15 דקות, 13 דקות נסיעה משיבה, ואז הכאב ראש התגבר, והוא התחיל לצרוח, והביא פרקוס. ולשמחתה, אחת השכנות שלה היא... חוקרת, היא אפילו לא רופאה אצלנו, משהו כזה במושב, היא כתבה במושב, הבן שלי מפרקס שמישהו יבוא, ומישהו הגיע, והיא ראתה שהאישונים לא, כבר האישונים לא סימטריים, וכבר התקשרה לנוירוכירורג ילדים, ואמרה לו, הילד בדרך, אני חושבת שכדאי שתצמצם, והצילו ילד שמשחק היום חזר, היה אצלנו, היה במהלך דרמטי של דימום, עבר פעמיים צינטורים, כאילו עבר ניתוח אחד, והמשיך הדימום, ואז עוד שני צינטורים. היה אצלנו מאושפז כמעט שנה, מהלך וואו. חריף, לרבות שיקום, איבד את היכולת, איבד מילים, חזר לדבר אנגלית בעיקר, אבל היום, ועבדו איתו מאוד, והיום הוא הרבה יותר, והוא חזר, השנה עלה בחזרה לכיתה, חגג את בר המצווה שלו, ועלה לכיתה, לא זוכרת חטא או טט, והילד הזה, אם הוא לא היה גר 13 דקות משיבה, אז יכול להיות, ואני לא אומרת את זה בזלזול על אף בית חולים אחר, אני רק אומרת שאצלנו הקפיצו גם את הנוירוכירורג וגם את שני המצנתרי מוח, שזה לא, פשוט לא משאב שנמצא בכל בית חולים.
נכון.
ולכן להגיד על אישה באשדוד שהרופא שלה, יכול להיות שהרופא שלה לא עומד בסטנדרטים שלך. תזכרי, אני חושבת שאנחנו קצת פריבילגיים איפה שאנחנו נמצאים, אבל את תגידי את זה כי את מכירה יותר טוב, אבל אולי הוא לא עומד, אבל זה הרופא שלה.
נכון, אבל קודם כל חשוב לי להגיד כזה דבר. קודם כל, אין ספק, ואני מסכימה איתך ב-100%, שיש פערים מאוד גדולים בתוך מדינת ישראל. זה בלתי נתפס שמדינה את יכולה לעשות בשש שעות מקצה לקצה, ורוב המדינה נמצאת בטווח של שעתיים ממקום למקום, ועדיין יש כאלה פערי רפואה, זה בלתי נתפס, גם באקוטי ובחירום וגם בשגרה, בלתי נתפס, בלתי מתקבל על הדעת, וזה משהו שדורש תיקון עומק, ובעיניי זה רק עוד סימפטום להרבה מאוד תחלואים במדינה שלנו. אוקיי. Having said that, את יודעת, לפעמים... תיאת, אני אספר לך, אולי אני אחזיר לך בסיפור משלי. אני חושבת שבתור מישהי שאגב עבדה בבתי חולים אחרים, ואני קצת מכירה את עולם הרפואה, והייתי גם בתור סטודנטית, ואני באמת עושה את הדבר הזה לא יום ולא יומיים, וגם לא שנה ולא שנתיים. אני חושבת שאני מקווה, עכשיו זה תורי להגיד שאני מקווה שאני לא ארים עליי מתנגדים, אבל אני באמת מרגישה שתל השומר זה מקום שהוא אין לו אח ורע. בהרבה מאוד דברים. ובמסגרת זה שאין לו אח ורע, שם אני רוצה לעבוד, אפילו שזה בסדרי גודל יותר אינטנסיבי מאשר במקומות אחרים. ועדיין, גם אנחנו לא תמיד יכולים, ורפואה זה בהרבה, את מתארת מקרי קצה, הרבה פעמים רפואה זה אומנות המידה הנכונה, נכון, ודווקא נכון. כשיש המון יכולות, אנחנו עושים באובר ומזיקים,
נכון,
מזיקים, מזיקים, נכון. מזיקים. אוקיי, אני רוצה לספר לך סיפור כזה, אני לא מזמן, ממש לא מזמן, טיפלתי בבחורה צעירה, שצעירה מאוד, שאומנם הייתה לה מחלה כרונית, אבל היא תפקדה איתה לגמרי, הייתה איזו מחלה גנטית משפחתית, והיא תפקדה עם הדבר הזה לגמרי, ויום אחד היא קרסה. וכך היא הגיעה אלינו, ואנחנו התרסקנו עליה, זאת אומרת, עם כל מה שיש לנו לתת, ובאיזשהו שלב הבנו שהיכולות שלנו במחלקה פנימית, שנתאמץ ככל שנצא להם לא מספיק, והעברנו אותה לטיפול נמרץ כללי, וגם שם היא הייתה. ואיזשהו שלב היא הגיעה למצב של מוות מוחי, וזו טרגדיה איומה ונוראית. ואת יודעת מה אבא שלה אמר לי? אבל אתם תקווה ללא גבול. איך את שמה על זה את הגבול? אולי יקרה פה נס. בחורה שהיא brain dead, עם מוות מוחי. והם סרבו לנתק אותה מהמכונות, והיא עוד הייתה בתוך תהליך של, אנחנו כמובן לא הלכנו נגדם, הייתה בתהליך מייסר של גסיסה ודעיכה עוד כמה ימים. ומה שהוא הביא מולי, זה את הסלוגן שלנו, תקווה ללא גבול.
זה, אין לזה תשובה אחת, זאת אומרת, אני חושבת, בדיוק הייתה לנו איזו שיחה קצרה עוד לפני שהתחלנו להקליט, אני חושבת ש... הוא הביא את הסלוגן, זה נכון, אבל אני חושבת שאת יכולה לראות, ואת בטח עוסקת בתחום כבר הרבה שנים, גם לפני שהכל היה עוד יותר אינטנסיבי מבחינה דוברותית ומיתוגית וסלוגנים, ההאחזות בחיים היא דבר שאנחנו קוראים עליו ורואים אותו, ויש עליו ספרים וסרטים ומה שלא יהיה, הרבה לפני מה שנקרא עידן המוחצנות. אז הוא הביא את זה מתוך הסלוגן, אבל לא היה לו סלוגן, אז הוא היה כאילו, הוא נאחז בחיים של הבת שלו, וזה סופר בסדר. ואני אגיד עוד משהו. אני מרגישה שדיברתי ככה בלעת, וזה נשמע כאילו אני מנסה אולי להתגונן. לא, השאלות, ואני חושבת שעצם השיחה בינינו, היא כי יש מורכבות, היא קיימת.
בוודאי.
זה לא חד משמעי. תקשיבי, אין, אתם צריכים להגיד, אנחנו צריכים להוציא לתקשורת, זה ברור שזאת הדרך הנכונה. מאוד מורכב, מאוד קשה. אם את רוצה, נראה לי שזאת הדרך, זה שלב טוב, כאילו אפשר לדבר על ה... על ההחלטה, לדוגמה, על ההחלטה המודעת עם הנושא של השווים.
בואי נדבר על זה קצת.
אז בנושא של השווים, שהוא באמת, אני חושבת שבלי קשר בכלל עכשיו לעולם הרפואה, הוא סיטואציה ש...
סיטואציית קצה.
כן, קצה לכולם.
בכל מובן אפשרי.
לא כל כך יודעים, היא לא כתובה בספרים.
נכון.
לא בסדר גודל כזה, לא במורכבות כזאת, לא בתוך סיטואציה כזאת, אז לא היו על זה ספרים.
כן.
ולא אצלכם? כאילו לא בעולם...
לא, בשום אז, עולם בדיוק, תוכן לא היה כתוב בדיוק. על זה המאניואל. ואת יודעת, ואני, זה היה נורא מעניין, כי באמת... הייתה ומתקיימת כל הזמן הערכות לאיך נקבל את השווים מתוך תקווה ומשאלת לב והכאב הקיומי mm-hmm. של כולנו על זה שהזוועה הזאת מתקיימת. כולנו רק מחכים, שבוע שעבר עד ואני היינו ביחד ביום ההכנה
נכון,
הבא.
נכון.
ביום ההכנה לשווים שיגיעו. וזה מדהים איך שהערכות היא רפואית, פסיכולוגית, סוציאלית. ותקשורתית.
נכון.
אז בואי תספרי איך זה היה בשבילכם.
נכון, אבל זה עוד פעם, הסיבה שהערכות פה היא גם תקשורתית, היא כיוון שכל האירוע כולו הוא אירוע בפרופיל תקשורתי גבוה.
מאוד.
וזה לא קשור למצבם, לאיך הם יגיעו, ובוודאי ובוודאי לאיזה רפואה ניתן להם. שתינו מניחה, אני מניחה שאנחנו חולקות את ה... את החשש או את איזושהי ידיעה באי ידיעה שככל שעובר הזמן אז הם יזדקקו ליותר רפואה, אבל בואי גם נגיד את האמת, רוב רובם של השווים ששבו עד עכשיו, רפואה גדולה, היו מתוכם שנזקקו בהחלט לסיוע רפואי, אבל לא... אבל רוב רובם, חלקם...
בואי אולי כן. נגיד את זה ככה, אף אחד מהם לא טופל בחדר הלם כשהוא הגיע.
נכון.
הרפואה שמה היא מאוד מורכבת.
נכון.
הנזקים הם מאוד מורכבים, מאוד. וככל שאנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם, רק העומק של הדבר הזה הולך ונגלה.
וגם לי חשוב להגיד, ואני אומרת את זה בכל פורום שאני נמצאת בו, שאני חושבת שאנשים לא יודעים ולא מבינים שישנם שווים, 150 ולא יודעת כמה ימים, אנחנו
160.
כמעט 160 יום אחרי, שעדיין מושפזים, בבתי
כן.
החולים מושפזים,
בוודאי.
ועדיין סובלים מהשלכות משמעותיות של השהות שם. זה חשוב שיאמר.
של החטיפה ושל השהות.
ושל החטיפה ושל השהות.
של החטיפה ושל השבי.
וזה, אני חושבת שאנשים לא מספיק מבינים את זה, אז having said that, רוב המקרים, בגלל זה ככה הדגשתי את הרוב, רוב המקרים...
יכלו להשתחרר מבית חולים, תוך ימים, וגם מתוך החלטה מודעת, שאנחנו רוצים להחזיר אותם למתווה חייהם, שזה חלק אדיר מהשיקום שלהם.
נכון, נכון. אז הסיבה שפתחתי בזה היה בשביל להגיד שהאחות התקשורתית כאן, היא כיוון שאנחנו יודעים שהמקום הוא high profile, דווקא לצד המקום הרפואי. עכשיו, הסיפור של השבים, אני באמת חשוב לי נורא, אני מרגישה שאני מדברת איתך ועם כל מי שיאזין מאוד מאוד בכנות, כי חשוב לי מאוד לרכוש אמון. אני לא באה לא להצדיק, לא למכור ולא לייפות את מה שאני עושה, ולכן גם הנושא של השבים הוא, אפשר להגיד, הוא מאוד מאוד מורכב. השבות הראשונות שחזרו, בעצם השניות, נכון? היה איזה סיפור עם איזה שתי אמריקאיות כן. שחזרו ונעלמו, ואחרי זה...
אמריקאיות שחזרו לאמריקה.
כן, אמריקאיות שחזרו לאמריקה, והכל היה מתחת, כאילו שם היה איזשהו הסדר מאוד, כנראה מאוד מאוד דדוק, והם...
כן.
ובאמת לא היה סביבם הייפ תקשורתי, ובעצם הפעם הבאה שהגיעו שבות, הנושא של הסיקור סביבם היה הסרש מאוד מאוד גדול.
נכון.
אז בעצם אפשר, כל מי שמאזין עכשיו, כל מה שאני אגיד, היא חכמה בדיעבד. א', אני חכמה בדיעבד, נראה לי שאחד בדיוק הדברים הכי חשובים זה ללמוד.
זה ללמוד מניסיון, בוודאי.
בדיוק, הכי גרוע... היה אם לא הייתי, כאילו אם הייתי נופלת, בו, הייתי נחוות באותו מקום, אז ראשית אני חכמה בדיעבד, אבל מעבר לזה, פה בא הדובר, בשביל לספר את הסיפור הזה.
כן.
וזה מלבד כל מה שדיברנו בשקיפות והכל, כן הייתי רוצה שישב לאנשי הרפואה בראש, להגיד, יש לי פה סיפור, ואני... אם אני מוציא אותו ראשון, אני אשלוט בנרטיב שלו, שיהיה כפי שאני מאמין שהוא, ואם אני יהיה, הוא לא. ולזה יש משמעות.
כן, של לתפוס את השור בקרניו קצת.
זה דוגמה.
כן. שלא להיות מטולטלת, אלא להיות זאת שמחזיקה את
תראי.
את השורש של
עוד פעם, השיחות הן מורגות, אבל קורונה. כן. זה באיזשהו שלב, בשלב הראשוני הייתה היסטריה, אוקיי, סגר ראשון, אבל באיזשהו שלב הסיפור התפורר.
כן.
ועכשיו היה צריך להחליט,
כן.
האם אתה, ופה יש משמעות. אגב, אני חושבת שאנשי הרפואה פה התחילו להיות.
נכון, זה היה נקודת מפנה מאוד משמעותית.
זה באמת, אנחנו לקחנו... בגלל אותה מורכבות שדיברנו עליה בתחילת השיחה, שאמרת, איך אני מטפלת בדלת, אני מטפלת באינטימיות, ומבחינתי אני שוברת את זה. אז לקחנו החלטה באמת בנושא של השווים, שאנחנו כשיבה, הרופאים, הצוות המטפל, ייקח חלק במסע הסברתי, זה עוד דבר שנגעת בו בהתחלה, כי יש לזה חשיבות בעינינו, בוודאי ובוודאי כל עוד יש שבועים נוספים, ואנחנו רוצים, אנחנו מסייעים בהשבתם, כי אנחנו מאמינים מקצועית, אתם כן. מאמינים מקצועית, אתם כאילו אני אומרת אנשי כן. המקצוע, אוקיי, שזה משמעותי, אבל בעוד שאת כלי התקשורת כמובן, מן הסתם מעניינים השווים עצמם.
השווים ולא הרופאים.
השווים ולא הרופאים, אז את המקום הזה אנחנו אמרנו, פה אני לא ניגשת לשווים, ולא שואלת אותם האם הם מעוניינים או לא מעוניינים. וזה מכמה סיבות. אחד, כן, היו כמוני שנחוו ברותחין. שתיים, כי, וזה היה בדיונים, וזה היה הדיונים נראה לי שאמרת קודם, מקצועית, הבהרתם שאתם, שכל הצוותים המקצועיים, לא הרופאים והעובדים הסוציאליים והפסיכולוגיים וכל הצוותים הבהירו שהם חושבים שזה לא נכון. ושלוש, בואי אני אגיד לך משהו. אני יכולה להרשות לעצמי. המתי החטופים והחטופים, עטופים ומטופלים על ידי אלפי יועצי תקשורת. ואני יכולה לשחרר את זה, כי אני יכולה להגיד, חבר'ה, יש לכם את שלכם, אם תרצו להתייעץ, תתייעצו, אם תצטרכו עזרה, אני אעזור, אבל הם מטופלים. אבל מה תעשי עם... מה תעשי עם סיפור של... וואו, תאונת דרכים נוראית שהגיעה אלינו, של בחור שלידו ישבה אשתו אשר הייתה בחודש שביעי או שמיני להריונה, ומאחורה ישבה הילדה שלה מנישואים קודמים, וילדה משותפת שלהם, העובר נפטר ראשון, היא נשארה עוד איזה שלושה ימים, הילדה שלה נפטרה. עכשיו הוא לא מלווה על ידי יועצי תקשורת,
כן.
אבל הוא לרגע, בנוסף על כל מה שנפל עליו, כל האסון הבלתי נסבל, אין מישהו שמלווה אותו בשלב הזה.
מלווה אותו עכשיו, מאיזו בחינה.
אז זהו, עכשיו, כשיש תאונת דרכים כל כך טרגית כזאת, לוקח בין חצי שעה לשעה וחצי, עד שכל כלי התקשורת מתייצבים מחוץ לבית חולים.
Mm-hmm.
וגם פה... הם רוצים לשמוע מרופא מה מצב הפצועים, אבל הם מאוד רוצים להגיע לנהג בשעתו הקשה, שאיבד את העובר בשלב הזה, אשתו בטיפול נמרץ, ילדתה, ועוד ילדה אחת שנפצעה שם קל, לדעתי אפילו פונתה לבית חולים אחר, משהו כזה, זה היה נורא. אין לי, אז אני מרגישה שאין לי תפריט, אני יכולה לבוא ולהגיד, את יכולה לבוא ולהגיד, לא, לי, את תעזבי אותו עכשיו, כי הוא חווה טראומת חייו, אבל... זה לא ימנע מאלפי כתבים לנסות לי...
אז את רואה את עצמך בעצם בתור עוד שכבת הגנה, ולא רק... בעצם את רואה את עצמך בתור איזושהי שכבה שהיא... התפקיד שלך הוא דו-כיווני.
נכון, נכון.
הוא גם כדי לקרב את התקשורת,
נכון.
הוא גם כדי לפלטר את התקשורת.
לנהל, לנהל את... זה בדיוק מה... זה איפה שצריך כן, איפה שצריך לא.
אני רוצה, להגיד לך, אני אשמעת אותך מדברת, ואני חושבת לי, את הלכת מקודם, היה לי ברור שהסאבטקסט של זה, את כזאת תמימה, כאילו באיזה סרט את חיה. וכאילו אני חושבת, את יודעת, אני באמת אולי באיזשהו דור ביניים, שבו בפייסבוק שלי לא תראי תמונות שלי בבגד ים, וגם לא תמונות של הילדים שלי, ואז אני אומרת לעצמי, אבל זה העולם שאנחנו חיים בו.
נכון.
את יודעת, אני חושבת על המערכון בארץ נהדרת של שאולי, מאושפז באונקולוגיה, אגב, אצלנו, ואומר למתמחים שהם צריכים ללמוד משחק מול מצלמה.
נכון.
ועל עידן שבו יש תוכניות ריאליטי על מתמחים, גם אצלנו. וכאילו אני חושבת, את יודעת, אני חושבת על הדבר הזה דו-כיוונית, גם כאילו בואי פרקטית, זה נדרש, אנשים רוצים לשמוע מאיתנו באופן בשיר, ואני גם חושבת את הדיעת, לא רק בתור אוי, אנחנו זה חלק מבאס מהתפקיד שלנו, אלא אני אומרת, כאילו בונה, התקשורת היום היא כל כך נגישה, שאני יכולה לעשות פודקאסט
נכון,
ולדבר עם העולם
נכון,
על מה זה רפואה בעיניי.
נכון.
זאת אומרת, הדבר הזה הוא גם נדרש מאיתנו, הוא גם משמש אותנו, הוא גם מאפשר לנו. אז מה היית רוצה ללמד רופאים, או מה את צריכה מרופאים, או מה את צריכה מאיתנו אנשי רפואה, לצורך העניין כשאנחנו במתחם השווים, ואת מבינה שהכלי שלך, זה אנשי הרפואה, כי השווים עצמם הם מחוץ לתחום.
אז בגדול אנחנו, אני אתגר את זה לעוד צעד.
בבקשה.
יש שיגידו, כמו שאמרת, שאנחנו באמת באיזשהו עת או בדור שהוא מאוד מאוד חטטני.
כן.
כאילו, ובאמת...
חושפני נקרא
מאוד
לזה.
מאוד חושפני. אבל אני אומרת חטטני בכוונה, כי כאילו בסוף יש הרבה דברים שפשוט אנשים סקרניים, אין לזה ערך, לא הכל. כאילו, הכל, כל הדברים שהצגתי לך זה קל, כי לזה יש ערך בשביל שהאישה באשדוד תדע, ולזה יש ערך כי אני מגנה על הבן, לא הכל יש ערך, יש דברים שנעשים בשל הסקרנות. אבל אני נוהגת להגיד את זה, אני אנסה להגיד את זה, כמו שאמרת קודם, בצורה לא מתנסית, האח הגדול.
כן.
אני מניחה שגם את, גם אני, לא צפיתי באח הגדול.
נכון.
אבל זה לא משנה את העובדה.
שזה קיים.
לא רק קיים, זה התוכנית הנצפית ביותר. עם הגולדן, הפרסומת, הדקה של ההכרזה, לפחות זה היה, אני לא יודעת אם היום היא הנצפית ביותר, אבל אין ספק שתוכניות הריאליטי, הן התוכניות הנצפות ביותר. זאת אומרת ש... הקהל נמצא שם. עכשיו את יכולה לבוא ולהגיד, סבבה, שהוא יהיה שם, אני לא שם. וזה המקום ששאלת אותי מה הייתי רוצה, וזה המקום שהרבה רופאים יכולים להגיד, אני לא שם, ואותי ואת עבודתי ואת מטופליי, תוציאו מהמשוואה הזאת. אבל אני אומרת לך, נויה, אבל סבבה, אבל זה לא עובד ככה יותר.
אי אפשר להישאר על הקווים.
אי אפשר להישאר על הקווים, לא רק מבחינה אידיאולוגית. אני חושבת שבאיזשהו מקום, אני רוצה להביא טענה שאומרת לך, מה שאת מכנה אינטימיות ומה שאת מכנה סגירות,
פרטיות.
אני מכנה סגירות, ואני מכנה חוסר שקיפות.
וואו!
כן.
חוסר שקיפות זה טענה קשה.
נכון, אבל את יודעת מה? היא לא באה מתוך טענה, היא באה הפוך. אני באה
למה
ואומרת...
מה שאני מטפלת בבן אדם ונותנת לו את כל המידע שלו הוא חוסר שקיפות כלפי אחר?
שאלה, האם זה כלפי אחר? או שאלה, האם כשאני באה אלייך ואני בתור תפקידי כדוברת, ואני אומרת לך, בואי ננסה לעשות עם זה משהו, ואת אומרת לי, לא. האם...
אני מחזיקה את הקלפים אצלי?
כן, את מחזיקה את הקלפים.
באמת, ככה את רואה את זה?
ואת אומרת, את מחזיקה את הקלפים, ואת אומרת באיזשהו מקום, אני יש לי את הגוורדיה שלי. אני אחלוק את זה עם החכמים.
זה של מתי מעט? במגדל השן האקדמי?
אני אחלוק את זה עם החכמים, במגדל השן האקדמי, והציבור לא תפקידי, זה נאמר פה, לא תפקידי להביא את זה לציבור.
את אומרת, יש בזה משהו שהוא כמעט פטרנליסטי ומתנשא, וכאילו אומר, זה לא רופאים, אתם, זה לא בשבילכם.
יותר מזה, קצת.
וואו, זה ממש...
באחד המטרות שלי, באמת, מהדברים שאני רוצה...
קונטרוברסיאלי, מה שאת אומרת.
לא, כי... אני אגיד לך משהו, יש משהו שפעם היה, והיום אני חושבת שהוא מאותגר, וזאת שאלה האם הוא יכול להיות גם מוציא רופאים מאזור הנוחות, רופאים המטפלים בכלל, שאני אדבר איתך, ואני אשאל אותך עכשיו על איזושהי בעיה רפואית, מה שאת תגידי לי מבחינתי הוא דברי אלוהים, אני לא יודעת
כן.
להתווכח איתך.
כן.
אין לי את היכולת ואין לי את הכלים, ואין לי את ה... אני לא... משכילה מספיק.
אין לך את הרצון, את רוצה לבוא אליי ושאני אתן לך,
לפעמים,
אגיש לך את התשובה
לפעמים,
שטובה
רגע
בזה.
רגע, זה היה לך עם יורם שהוא שאל אותך למה את קוראת החירוג, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אין לי את הרצון, אין לי את הכלים. אם את היום תגידי לי, תקשיבי, בעיניי את צריכה לקחת את הכדור הזה, ועוד אני בתור, אפילו שאני עובדת בבית חולים, אני לא מהאנשים, שאני לא הולכת לקרוא עכשיו על האנטיביוטיקה, ולהגיד לך, אבל קראתי שככה וככה, ואני רוצה שוב, אני אומרת למקטגרים שהשיחה הזאת, אנחנו יכולות להמשיך אותה הרבה, אבל אז אני לא באה ואומרת, הכל אני עושה רק מהמיניים הכי נקיים, אבל לא, אני רוצה לייצר קהל טיפה יותר מושכל, שלא מה שאת אומרת לו, בהכרח הוא האמת, כי את ואני יודעות, שיכול להיות שאם הוא היה בפנימית א', ואת מעריכה את רופאי פנימית א',
בוודאי.
יכול להיות שהיו אומרים לו משהו אחר, לא כי הם טיפשים, אלא כי זה יכול לקרות.
את יודעת מה את עושה? את מרחיבה את אחד המונחים הכי בסיסיים ברפואה של informed consent.
נכון.
את עושה את הקטע של ה-informed הרבה יותר גדול.
בטוח.
הרבה יותר גנרי.
נכון.
לא על הפרוצדורה הזאת עכשיו, אני אשים לך צינור ככה וככה, אז תחתום שאתה מסכים.
נכון.
אלא את מגדילה את כל האינפורמציה לרגע הפקודה.
נכון.
שבעצם כשנגיע לרגע, כבר תהיה לנו אינפורמציה, לא נגיע את טבולה ראסה.
בתור התחלה...
אנחנו כציבור.
נכון. בתור התחלה, אני באופן אישי, לשמחתי, כאילו גם אני חייבת להודות שמי שמוביל את זה באמת, זה פרופסור קרייס, אבל אני כן מאמצת את זה, ואנחנו עושים על זה הרבה עבודה, לא רק אני, צוותים נוספים בשיבה, על נושא השקיפות. כאילו, את אומרת, אני למד את הציבור לדעת, תראי, היום כשאם חס וחלילה פונה אליי חברה ואומרת לך, לאימא שלי יש גילו סרטן שד, מה היא תגיד לך? תגיד לך, מי המנתח הכי טוב? מי האונקולוג הכי טוב? היא לא תגיד לך, ואז תגידי לה איקס. היא לא תשאל אותך, תגידי, איקס עובד במחלקת חירורגית איקס. איקס עובד במחלקת חירורגית מסוימת בשיבה. כמה תמותה מזיהומים יש שם?
ברור.
אבל למה?
כי לא תדע שזה מה שצריך לשאול.
נכון.
נכון,
למה?
אני מבינה מה את אומרת. אני חושבת, את יודעת, זה נורא מעניין, כי גם פה יש איזשהו גבול שהוא מאוד אפור, כי את אומרת, את לוקחת את כל הידע שלך, ואת מפרסמת אותו רק במגדל השן האקדמי, נגיד. במגדל השן האקדמי, או לצורך העניין בתקשורת שבינינו כרופאים, בתקשורת המקצועית, יש כללים מאוד מוסכמים, וגם יש את המונח שיורם ואני דיברנו עליו, accountability. נכון. זאת אומרת, אני מפרסמת ואני עומדת מאחורי מה שאני אומרת, נכון. ועמיתים בודקים שאמרתי נכון. אמת, ולא הקרדיט המקצועי שלי נפגם, נכון. ולא אני צריכה למשוך את זה, נכון. וזה הופך להיות משהו שיהיה בדברי ימי, בדברי ימי האינטרנט, אוקיי? כשאנשים מפרסמים בתקשורת, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתוך העולם הזוי של פייק ניוז.
נכון. אז אאוץ', כאילו, נכון. אז אני לוקחת
אני עכשיו... אני מקווה שזה פייר גיים להגיד את הדברים האלה.
פייר גיים. אחלה. יותר מזה, מה אני נתקלת בזה היום-יום? אנחנו אחרי יממה
די קשה. ולמה יש פה פייק ניוז? בכל דבר יש אינטרסים, אבל גם פה יש אינטרס.
ברור.
אני רוצה להגיד, אני הרופאה הכי טובה ברור. בעולם, באו אליי. ברור. אני טופ 10, אצלי נכון. התקווה היא בלי גבולות.
נכון.
אוקיי?
נכון. אז עכשיו ירדנו, כאילו ירדנו קומה וחזרנו לתקשורת, שזה סבבה, וזאת באמת... אחת השאלות שלי אלייך, איך אני, איך אפשר למוסס את, את ההתנגדות המובנית שיש לחלק מהרופאים. כן, יש פייק ניוז, וזה לא, זה לא מדעי בכלל.
אז בעצם את אומרת לי, אני רוצה להגיד, לאתגר אותך, את אומרת לי שכמו שאני באה אלייך, ואני אומרת לך, להישאלת אותי שאלה רפואית, זאת התשובה, זה מה שאת צריכה לעשות, קחי את ההמלצה שלי, עם כל הקרדנס שלי כרופאה, בחרת בי כרופאה, תעשי מה שאני אומרת, את אומרת לי, תשמחי עליי שאני יודעת להעביר את התקשורת הזאת בצורה שהיא מיטיבה, ומגדילה את ה-informed consent בעולם, ולא לצורך ולא לטעם ולא כמשהו שיווקי. זאת אומרת לי, תשמחי עליי.
ראשית, אני אומרת לך, תשמחי עליי. שנית, אני אומרת לך, יהיו דברים שאת לא תאהבי, כאילו את תקראי אותם, אתמול התפרסמה כתבה, לא טובה, פחות, פחות טובות. אני חשבתי שהיא ממש סבירה בעיניי, כיוון שבעין הציבורית שאני ראיתי אותה, היא לא הייתה מאוד, היא הייתה פחות מזיקה, מאשר הבן אדם שלו היא התייחסה, והוא קרא את השורות, מתוך המקום, מתוך המקום המאוד...
מאישי?
כן, מאוד האישי שלו, והרגיש שהיא לא הייתה הוגנת.
שנעשה לו עוול.
כן, שנעשה לו עוול, ושאמרו א' ולא אמרו ב', ואני אבוא עלייך, וזה יקרה, לך, וזה יקרה הרבה, וזה קורה הרבה, ואת בסוף תבואי ותגידי, רגע, אבל בכלל לא אמרנו ככה, ולא עשינו ככה, ואני אגיד לך, לא נורא, כי הקהל בסוף הבין, זה מה שהוא הבין, וזה בסדר, זה לא עומד בסטנדרטים המקצועיים, או בסטנדרטים שאת מורגלת אליהם מהעולם הקליני, כי יש את העין הציבורית. אבל אני רוצה דקה לחזור למה שאת אומרת, שכאילו אני מרחיבה את, את נושא הקונסנט, למקום הזה שאומר, תראי, עוד לפני השבעה באוקטובר, המתחים שהיו, היו בעצם על, על מה שנקרא אליטות, נכון? כי כאילו, כאילו באו, לא ניכנס עכשיו למהפכה המשטרית, אבל באו ואמרו לאליטת המשפט, אנחנו שוברים, שוברים את האליטה. ואני באה אליכם, עולם הרפואה והמטפלים, אני כל פעם אומרת מטפלים, כי אני חושבת שזה כולל לא רק, רק רופאים, גם...
כל סוגי אנשי הרפואה.
גם בדיוק. ואני אומרת, אנחנו, עצתי עליכם, ואני רוצה לעזור לכם, אני פה בשביל לעזור לכם, להיפתח לעולם. אין יותר, העולם, לא משנה, את יודעת מה, אנחנו יכולות להתווכח על רשתות חברתיות, את חושבת שאני אוהבת רשתות חברתיות, ואני לא מפעיל, אני חושבת, אני לא אוהבת אותם, אני מבינה את החשיבות שלהם, אני לא מפעילה את הרשתות החברתיות של עצמי טוב יותר, ורוב הטענות שלי לעצמי אומרות, את צריכה את הרשתות שלך, כי יש לך מה להגיד, להפעיל יותר טוב. אבל זה לא רלוונטי מה אנחנו חושבות על רשתות החברתיות, okay. כי הן קיימות.
כן.
ומרבית האנשים משתמשים בהם.
וצורכים דרכם חדשות.
ברור. אז כאילו, אז לבוא ולהגיד, לא, 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 אני לא במשחק הזה.
זה אומר, זה התייפיפות.
זה התייפיפות. זה יותר גרוע מזה, זה להגיד, אז למה, מה יש לך, למה, מה יש לך להסתיר?
כן. למה? וואו.
כאילו, למה את לא, מה זה, וואו. למה את לא שם? עכשיו, מה אני באה? ואני אומרת, אני לא, לא חושבת
שאתה... כאילו, אם אני לא שם, זה סימן שיש לי משהו להסתיר?
זה סימן, זה לא סימן שיש לך משהו להסתיר, אבל אם את כן תהיה שם, אז את תהיה פתוחה ושקופה. תהיה
סוכן שינוי טוב.
ויותר מזה, ולא תמסמסי חלק מה, מההתנגדויות שיש עלייך, וחלק מהתפיסות שיש עלייך.
כשאת אומרת עלייך, זאת אומרת, זה ההתנגדויות לרופאים?
או לבוא, כן, מהסגירות הזאת שאומרת, החוכמה אצלנו, ואין בלתנו. זה נמצא עדיין בכמה מקומות, זה נמצא גם באוניברסיטה, את יודעת, בכל מיני מקומות שאת יכולה לאתגר את זה. ואני באה ואומרת, את יודעת, הדבר הראשון שאני אומרת בשיבה, כל מי שפונים אליי תמיד ואומרים, אנחנו רוצים לאשר, דבר ראשון, שיבה הוא בית חולים ציבורי, והוא שייך לציבור. ולי בכלל אין פריבילגיה, אני מאמינה שאין לי פריבילגיה להגיד לאף כלי תקשורת באף שלב אתם לא נכנסים, כי זה לא שלי וזה לא של אמא שלי ואני לא מסתירה שום דבר, אבל אני צריכה לנהל את זה, כי מצד שני יש לי מחויבות כלפי העובדים וכלפי המטופלים, ולכן אני צריכה מצד אחד, אני אפעל בכמה שיותר שקיפות ופתיחות שאני יכולה, תמיד, ומצד שני אני אקח את האינטרסים האלה, והעבודה הקשה שלי, המקום שאני מזיעה בו, זה בשביל לגשר על זה.
נסיעת ההפכים.
לסגירת, כן, הפערים. והמקום שקשה לי, זה אם עכשיו, לצורך העניין, מטופל שלך, בסדר? בא לך מטופל האוס, והוא בניגוד אלייך, הוא צעיר ממך וממני ב-20 שנה, והדבר הראשון שהוא עושה, כמו שעושים הרבה חיילים, זה איך שהוא נכנס אלייך למחלקה, הוא עשה צ'ק-אין בפייסבוק, כולם יודעים שהוא נמצא בשיבה, ואחרי זה הוא יכתוב, אתם לא מאמינים, שנים סבלתי מזה ומזה, ומצאו רפואה. ויעלה על זה איזה תחקירן, וזה יהפוך להיות ויראלי, כי הוא יהיה איש מגניב, או הוא יעשה על זה וידאו, ומשהו יהפוך להיות מעניין. ואז יפנו אליי כל כלי התקשורת ויגידו לי, וואי, שמענו שהסיפור המטורף הזה אצלך, היינו רוצים שרופא יסביר לנו על זה, ואתם כולכם תגידו לי, לא, לא, זה ביני ובין המטופל, אני לא מסביר, אני לא אומר.
אבל לפעמים אף פעם לא אומרים לך דבר כזה.
בוודאי ובוודאי ובוודאי.
אפילו כשזה לא כיף.
ובוודאי, לא, 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 לא.
וזה מביך ולא למדנו משחק מול מצלמה.
א', אני עובדת בשיבה כבר כמעט 10 שנים, הארגון עבר תהליך משמעותי.
מסכימה, אני באותם 10 שנים בשיבה, וגם אני מרגישה את זה.
כן, לטובה, כאילו במקום הזה. אבל עדיין, עדיין זה יכול לקרות, אמיתי, אני אומרת באמת. עכשיו, זה גם יכול לקרות.
זה כרוך במסע ומתן.
זה כרוך במסע ומתן.
בשכנועים.
זה כרוך ב...
אני יכולה להבין את זה, גם אני, המקומות האלה, גם לי הם לא נוחים, וגם לי הם מביכים. זה לא נוח.
אני מבינה. אני מבינה, אז אני מבינה, אז אפרופו...
כאילו, את אומרת, גם... כאילו, את אומרת, נכון. את קוראת לזה מגדל שן אקדמי מסוגר ופטרנליסטי ואליטה, ואני אומרת, כאילו, אבק, זה לא התפקיד שלי.
יפה. אז שאל, השאלה שהתחלת...
אז בי, אני, זה לא התפקיד שלי, זה פופטיץ. זה לא הפורטה שלי.
נכון, אז הנה...
את כאילו זורקת אותי לתוך איזושהי זירה...
שאני לא מכירה.
שאני לא מכירה את חוקי המשחק, ואני לא מיומנת, ויכולים למשוך אותי בלשוני, ואני לא מרגישה שם נוח, ואני לא רוצה את זה.
לא באתי להיות רופאה בשביל להיות יונית לוי.
נכון.
מבינה, ולכן, עכשיו, זה היה הקדמה ארוכה לשאלה. אז כן, אני חושבת שכיוון שזה העולם כרגע, ולשם הולכים, וכיוון שאני חושבת שהקהילה הרפואית כולה, או מטפלת כולה, צריכה להיות חלק מהעולם הזה, אז עכשיו צריך להקנות את הכלים בדיוק, אז... אני שם כרגע, כמו שאני אומרת, בשביל לנהל את זה, אבל צריך להקנות את הכלים, כיוון שכל עוד, וזה אצלי אצלך, כל עוד מקרה הוא ניתן לניהול, סבבה, אנחנו יודעות לנהל אותו, שתינו מרגישות מספיק מקצועיות, אבל שתינו יודעות שלא כל המקרים, לא כן, תמיד זה מנוהל. אז מה
תמיד.
קורה כשאת יורדת למיון, ולא עכשיו מישהו אף עלייך ורוצה להגיד, וואי, איזה רופאה מדהימה הייתה לי.
בטח.
אלא הוא מצלם אותך ואומר, תראו איזה מתונף פה, אני כבר איקס שעות בלי טיפול, או וואו, מטופלת שהייתה מטופלת אצלנו, והייתה מחוברת לטרכיוסטום, ואלתה... לא, זה אפילו לא משנה אם מה שהיא אומרת זה נכון או לא נכון, זה המצב, ואלה המשברים שדיברנו עליהם בהתחלה. ולכן, וגם משהו שאלת בדברייך בהתחלה, כל אדם היום הוא באיזשהו מקום מושא, יכול להיות מושא מסקר, ויכול להיות מושא לסיקור, בטח ובטח כל נותני השירותים באשר הם. אני חושבת, ודיברתי איתך על זה בשיחה מקדימה, ואני אומרת עדיין, אני חושבת שבתוך תוכניות הלימודים, בטח של אנשים שמגיעים למגע עם קהל בכלל, ובטח ובטח במקומות הכל כך רגישים, וכמו שאמרת, אינטימיים, שאתם מגיעים, זה משהו שצריך, את צודקת, לא הכשירו אותך לזה, אבל הגיע העת בדברי ההיסטוריה, שצריך להכשיר אותך גם לזה, כי זה בלתי נמנע.
מטורף.
את בטח לא מכירה סיפור, זה מההרצאות שאני עושה, אני מזמינה אותך פה. על מנהל רשות אוכלוסין, אני לא זוכרת איפה, שאישה אתיופית האשימה אותו בגזענות. היא כתבה שהיא הגיעה, ומשהו היה שם עם התור, והיא הגיעה אליו, והתיחה בו האשמות מאוד מאוד קשות, והוא כתב פוסט, שאת כל חייו הוא הקדיש
למלחמה בגזענות.
למלחמה בגזענות, ונטל את חייו.
יאו!
במשרדו. סיפור מפורסם, שוב, את יודעת, בעולמות שלי.
נימנה.
עכשיו, היה לנו מקרה במיון שיבה של, באמת של מישהו שלכאורה עשה שיימינג למתמחה.
אני זוכרת את זה, את המתמחה שלי.
והיא הייתה מאוד מאוד נסערת, אז כן, צריך, זה כלים וזה היה בפייסבוק.
כן.
זה אגב, אי אפשר היה, אני לא חושבת שלא אנחנו מבחינת דוברות, או לא היא יכולנו לנהל, זה בדיוק מהות המשבר, כן?
ברור.
אז כן, אני חושבת שזה צריך להיות חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימוד, ולא כי הציפייה שלי ממך היום שתתחילי להפעיל רשת חברתית, אלא כיוון שאלה חלק מהאתגרים שרופאים ואנשי טיפול מתמודדים איתם, וכמו כל דבר, אתם אנשים שמבוססים על השכלה ורוצים להיות מושכלים, וצריך ללמוד את זה.
וואו. את שמעת, יש משפט כזה, אני יודעת, את מכירה אותו, שאומרים שהעולם לא בנוי מאטומים, הוא בנוי מסיפורים. את מכירה את זה? נראה לי, את גם קולטת את זה. הכל פה היה הרי סיפורים.
נכון.
סיפורים על מטופלים.
נכון, אבל זה, אני רק אגיד עכשיו, זה אני בניחה שהחברים שלך יאהבו, כאילו מי שמאזין לזה אוהב לשמוע, שאני...
כל מי שמאזין הוא חבר שלי.
כן. שכאילו עכשיו אני יכולה להגיד בכנות עלינו, האנשים שעובדים עם התקשורת, שיחסית, דבר ראשון, התפקיד שלנו הוא בעצם סטורי טלינג, נכון?
נכון.
כל הסיפור שלנו, כל העניין שלנו זה איך מספרים את הסיפור, אפשר לספר אותו ככה וככה, ואז יבואו ויגידו, אתם מניפולטיביים, כיוון שאתם אנשי המילה, אז אתם יודעים לספר את זה בדרך שתשרת את האינטרסים שלכם, אז אני מודה באשמה.
אחלה. אז אני רוצה לספר לך סיפור על הפעם שבה אני הייתי דוברת.
שמחה.
רוצה לשמוע?
רוצה לשמוע מאוד.
אני מספרת. אז אני מקריאה פתק על הפעם שבה אני הייתי דוברת. זה הולך ככה. בשבוע שעבר הושפזה אצלנו אישה, שמחלתה הפנימית במרכאות הייתה נפילה, שגרמה לשבר באגן וחזה אוויר. לא בדיוק מחלה פנימית. הרבה פעמים מאשפזים בפנימית, כי זה הכי זמין והכי קל והכי נגיש, גם אם המחלה היא לא מחלה פנימית. אז הרמתי טלפון ליורם קליין, וישר לקח אותה אליו, כי טראומה זה טראומה. אפילו כשהטראומה היא בבת 73 עם סרטן מפושט, אפילו כשהשבר הוא פתולוגי, בגלל גרורה, אפילו כשקרוב לוודאי לא מועמדת לשום ניתוח. לקח אותה. באותו יום, בשבוע שעבר, אפילו לא דיברתי איתה בעצמי, וראיתי אותה רק לרגע, ואמרתי שלום זריז בחטף, לקראת העברה שלה לכירורגיה, ופר, הייתי מבסוטה מעצמי, מכמה טלפון אחד שלי מספיק כדי להוריד עומס מהצד. ואז כעבור שבוע התקשרו מכירורגיה להגיד שלא מסתדרים איתה. אז לקחתי אותה בחזרה אלינו, ועכשיו כבר נכנסתי לפרטים. בת 73, צלולה, עבדה בפירמת עורכי דין מובילה, הייתה לה קריירה מפוארת, ולידה בעלה ובן ובת. בעלה מכנה את עצמו הנהג של מיס דייזי. הם כולם כל כך אוהבים אותה, היא הציר של המשפחה. ציר הכוח שסביבו סובב הכל. ואפילו שעכשיו היא שבר כלי, שוכבת במיטה כאובה וחיוורת וחלשה, ומסוגלת לדבר רק ברגעים ורק בלחישה, עדיין רואים את העיניים היפות. ואת החיוך היפה. ואת האציליות והעוצמה של האישה הזאת. אפשר לדמיין איזה מלכה היא הייתה בשיאה. ואני שומעת איך במוצאי שבת היא החליקה, כשהם היו בדרך לפגוש חברים, היא כל כך לא רצתה לצאת, אבל הוא חשב שזה יהיה להם טוב להתאוורר קצת, ובעקבות הנפילה הזאת היא הגיעה להשפוז, ומאז הכל קורס כמו מגדל קלפים. והאונקולוג שלהם אמר להם כבר לפני שנתיים שזה נס שהיא עוד בחיים, וגם שיש לה את המזל להסתבך בכל סיבוך אפשרי, וגם למצוא את הדרך לצאת מזה. נס אחרי נס אחרי נס, וזה מתקבע כנרטיב, כאקסיומה, כאילו כך יהיה תמיד, כאילו שאין מלאי של ניסים שמתישהו עוזל. ועכשיו אני רואה אותה, וזה ברור שהיא כאובה וסובלת, אבל היא מקבלת רק אקמול, למרות שהסיבה לכאב היא שבר באגן וגרורות בעצמות. הם פוחדים שהיא תתמכר חלילה למורפין. האמת שהם פוחדים בעיקר מהקונוטציה של המילה מורפין, שבז'רגון שלנו היא איומה כמעט כמו מילה הוספיס. והם כל כך רוצים שהיא תמשיך עוד קצת, והקצת הזה ביניהם הוא שנה שנתיים, אבל אני רואה בעיניים שלי קצת שהוא הרבה יותר קצת, ימים, אולי שבועות, בודדים. ולראות את הסבל שלה שורט אותי בעיניים, אז אנחנו מתחילים לדבר, שיחות על שיחות, כדי להראות להם את מה שאני רואה. שיחות בכל מיני הרכבים, כולנו ביחד, ורק איתה, ורק עם המשפחה, וכשאני יושבת איתם בחדר שלי, הם מספרים לי כמה היא חזקה, ואני אומרת שרואים עליה שהיא פייסטי, שבעברית זה לא פריירית. אני אומרת להם, אני רואה את כל זה, רואים מי היא. אבל זה לא עוד שבר, וזה לא עוד חזה אוויר, זה סימנים של גוף שמגיע לקצה כוחותיו. ואני כבר מרגישה שהגענו להבנה שזו הישורת האחרונה. ואז למחרת הבן שלה תופס אותי במסדרון ואומר לי, את יודעת, אני לא מקבל מה שאת אומרת. את קשה מדי, זה קיצוני מדי, כבר אמרו לנו שזה הסוף וטעו. כל פעם מחדש הכעס הזה, הכאב הזה שמופנה כלפיי, לפעמים ממש מותח בי, ואני מדברת אל עצמי לא להתערבב איתו. לתת לו לגיטימציה להתנגד אליי, בתוך הגבולות של מה שמרגיש לי לגיטימי. לא להיות כלי הברק וגם לא לחנך. למצוא את נקודת האמצע המאוזנת. אומרת לו, אתה יודע מה? אולי אני טועה. בוא נדבר שוב. ואז אני נכנסת אליה לחדר, ובאורך פלא, למרות שזה חדר לשלושה מטופלים, היא שם לבד, בלי שכנים. והאורות מעוממים למרות שזו שעת צהריים, וכשאני סוגרת מאחורינו את הדלת, יש איזה שקט שמאפשר שיחה. ולשאלה הפתוחה שלי על מה מציק, היא עונה לי שכואב. מאוד. והמורפין שהתחלנו אתמול מפיג את הכאב רק במעט. והיא אומרת שזה הסוף, ושככה היא לא רוצה להמשיך. ובעלה, איש שרואים עליו שום מזיזרים, אומר לה, יש לנו נכד. את לא רוצה עוד זמן איתו? זה רק עניין של רצון. והחיוך התמידי על הפנים שלו לא מרקח את הקושי שבאמירה הזאת. ואני עוצרת אותו ואני אומרת לו, זה לא עניין של רצון. אין פה ויתור עצמי. היא כל כך רוצה להיות איתכם ועם הנכד, וגם בחתונה שלו ולראות נינים לא רק היה אפשר, אבל הכוחות נגמרים. ואז שתיקה, והיא כל כך כואבת שצריך קצת אוויר אחר, אז אני שואלת, איך קוראים לו לנכד שלכם? והם אומרים לי, איתן. אני אומרת, יאללה. בן כמה הוא? והם אומרים לי, 9. אני אומרת, אני לא מאמינה. יש לי בדיוק אחד כזה בבית. וגם הוא מקפיד לתקן כל פעם שמתאימים לא נכון, שהוא איתן ולא איתן. אומרים לי, בדיוק ככה, מהיום שהוא התחיל לדבר. אני שואלת, מה שם החיבה אצלכם? ואני עונה, יאללה, אצלנו זה כמעט אותו דבר. ואז אני מבקשת לראות תמונה, ואני עושה את מה שלא עשיתי כמעט מעולם, אולי רק עם נילי קופרמן, ואני מוציאה את הטלפון שלי ומדפדפת, ומראה תמונה של איתן ושלי מהטיול האחרון למדבר. ושני האיתנים האלה אשכר אדומים. וכולנו מתמלאים עוד רוח במפרשים, רק מלראות את התמונות עם המתיקות שלהם, וזה שאנחנו בעצם סוג של משפחה. ואז אני אומרת, אני ממנה את עצמי להיות הדוברת שלך, אם תרשי לי. זאת תהיה שורה מפוארת לרזומה שלי, הדוברת של גברת שפירה, ואני מקווה שמשלמים טוב. והיא מחייכת ואומרת, כן, קיבלת את הג'וב, ואז אני נכנסת לאור שלה, שמה את עצמי בנעליים שלה, ואומרת את מה שעולה בתוכי לומר. ואני מספר אליהם כמה היא עייפה, וכאובה, ובסבל, ושזה לא חיים. אחרי כל משפט אני משתהה, ומחכה שהיא תהנהן ותיתן לי אישור להמשיך. ואחרי כמה משפטים אני שואלת אותה, מה תרצי לומר את? והיא אומרת, אני מסכימה עם כל מילה. די, זה נגמר, אני רוצה הביתה. וסוף סוף היא נשמעת, סוף סוף הם שומעים. ואני יוצאת בשקט מהחדר ומסתכלת עליהם ממפתן הדלת, עם משפחה כל כך יפה, עם כל האהבה שלהם וכל הפייסטיות שלהם וכל הקושי שלהם לוותר. ואני אומרת לעצמי, אין עוד ג'וב בעולם שנותן כאלה רגעי נצח של צלילות. ג'וב מיוחד להיות עוברת.
לא, הפוך, דווקא אני מסתכלת עלייך ואני אומרת לך, בורחת. כאילו נכון, היית מאוד עוברת, אבל זה לא... בורחת במקום הזה, והוא מאוד...
כן.
זה המזל שלי, שבתוך המקום שאני עובדת בו, אני עובדת איתכם, אני שוב לא אומרת את זה בשביל להרים, אבל אני חושבת שזה בדיוק המקומות שאני מתחברת אליהם, ושאתם עושים דברים, אז כאילו...
שם את רוצה לעזור.
שם אני רוצה לעזור, שם אני רוצה להיות, וגם להיות לידכם.
כן, להיות לידינו.
כן.
כן,
אני חושבת שזה
מדהים. תגידי, מכל השאלות שרצית לשאול אותי, נשאר עוד משהו שלא דיברנו עליו?
לא, רק...
שהיית רוצה לשאול?
רק באמת, כאילו, אם... האם בשיחה הזאת הצלחת, האם זה הצליח להפיג בך את איזושהי התנגדות... בסיסית שאני לא סבורה שהיא התנסותית, אני סבורה שהיא אמיתית, כן. אני חושבת שכאילו חונכתם על ברכי הדבר הזה שגורם לכם לרתיעה הזאת, והאם באיזשהו מקום זה הצליח למוסס אותה.
אוי.
אני גם חושבת שאתם,
כן.
נגיד,
מי זה אתם? זה מעניין.
אתם האנשי הרופאים והאנשי,
אני חושבת
שאתם מזלזלים ברופאים שהם יותר...
outgoing כאלה?
כן.
כן. אז קודם כל אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, אני בטח לא מזלזלת כן. ברופאים שהם יותר outgoing, אם כבר אני, זה מאוד מרשים בעיניי בן אדם שבכלים יכול לנווט בתוך העולם הלא פשוט הזה, שהוא באמת מתעתע לפעמים. אני יכולה להגיד לך שאני... באמת, את יודעת, החיכוכים שלי, יצא לנו יותר להיפגש, נגיד, בקורונה.
נכון.
ועכשיו עם השווים.
נכון.
בדרך כלל הדברים שאני עושה הם לא היי פרופייל, וככה אני אוהבת אותם. אגב, מתוך ביישנות, אני יודעת שזה נשמע מוזר שבן אדם שעושה פודקאסט הוא ביישן, אבל מתוך ביישנות. ומתוך אולי המקום הזה, תהיה, אתה חסר ביטחון קצת של, וגם מתוך חשש שזה יאבד את הקסם, הפתק הזה, זה לא משהו שאפשר להוציא לעיתונות. וזה לא משהו שהייתי רוצה להוציא לעיתונות. אבל אני, כן, אני חושבת שהדבר העיקרי שמפיג את החשש שלי, או את חוסר, את הבלבול שלי סביב הדבר הזה, את הרתיעה, זה באמת שאני רואה כמה את אותנטית ברצון שלך, להיות פה משמעותית, ובאמונה שזה מביא טוב. שזה פוקח עיניים מבחינתי. ופה זה באמת מביא לי חידוש שלא ראיתי אותו קודם.
אני שמחה.
וואו, הבאתי כל כך הרבה שירים, ואני לא יודעת מה לבחור לסיום, אז אם תרשי לי, אני רוצה לבחור שניים.
בבקשה.
אחד זה של שימבורסקה, שאני מאוד אוהבת אותה. את מכירה את השיר של הכף היד?
לא, אני מכירה אותה.
אז אפרופו לספר סיפורים, אוקיי? 27 עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו 5. הרי זה די והותר כדי לכתוב את מיין קאמפ או את בועדוב.
מדהים.
כן, זה לא מניפולציה, זה בחירה.
נכון.
זה בחירה.
מדהים.
ועוד סיפור, תיאת, אני חושבת עלינו ועל כל סיטואציות הקצה האלה, את יודעת, עד בסיטואציות קצה, אני בסיטואציות קצה, העולם בסיטואציות קצה, וזה נורא מפחיד.
נכון.
אני רוצה לדבר קצת על ההקצוות שלנו, ואני רוצה להקריא לסיום, סיום, סיום, שיר שכתב מישהו שקוראים לו שאול נפתלי, שאני לא יודעת מי זה, והוא כתב ככה, אני אומרת את זה לשתינו. היום הרגשתי את הקצה שלי, את קצה הגובה, קצה הכוח. בהתחלה נבהלתי, ואז הבנתי, זו הזמנה להמשיך לגדול. ליגת, תודה רבה מאוד מאוד.
תודה לך.
שבאת.
תודה שהזמנת.
תודה שיזמת, תודה על כל הדבר הזה. אני חושבת שזה כל כך דיבור על רפואה מבפנים ועל מלחמה והחלמה. תודה רבה רבה.